בצבא.
מה?
אני לא רואה שום דבר עכשיו.
הנושא שעליו נקדיש את הדברים היום, אומנם זה שייך לסוף השני, שביעית. אבל מכיוון שאנחנו דיברנו על קדושת שביעית, ואני רוצה לתת את התמונה בכללותה, כדי שנדע את הדברים המשתמעים, זאת אומרת, מההתחלה עד הסוף, דיברנו על קדושת שביעית, על לא יכולה ולא להפסד, לא יכולה ולא לסחורה, וכאן אנחנו מגיעים לנושא הנוסף, שזה נקרא ביאור שביעית. הנושא של ביאור שביעית, זה מוזכר בכמה מקומות במשנה כבר, גם בתוספתא, אבל בעצם לא ברור מה זה המושג של ביאור. כמו שלמעשה אנחנו עושים בקבילה לזה, גם המושג של ביאור חמץ. מה זה ביאור חמץ? מה? רגע, אז הנה אמרת כבר שני דברים.
מה?
אמרת שני דברים. לא,
זה בדרך.
רגע, רגע, אל תחזור לך כל כך מזה. כלומר, ביאור זה יכול להיות שאני באמת, כרגע נשתמש בביטוי, שורף, כלומר, מבטל את הדבר, מנטרל אותו כתוצאה מזה שאני בעצם משחית את צורתו ומונע את השימוש בו בצורה הנכונה, הנוכחית. זה אפשרות אחת, כלומר, אז הביאור הוא בדבר, בלשון למדנית, כלומר, ביאור בחפצה, החפץ משתנה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה של הגדרת ביאור, פירושו של דבר, זה מין ניקוי. כלומר, אני מבאר, כמו עם חמץ, אני מוציא את החמץ מהבית שלי. או כמו שכתוב בתורה במפורש על דבר אחר, ביארתי הקודש מן הבית. כלומר, מה זה שם ביארתי הקודש מן הבית? הוצאתי אותו מן הבית, מחוץ לבית. אם כן, ביארתי בזה שהוא כרגע לא נמצא כאן, אלא נמצא במקום אחר. אם ככה, המושג של ביאור כאן זה לא ביאור הדבר, אלא ביאור הרשות שלי מסוגים מסוימים מדברים כאלו. אם ככה, אני מוציא את הדבר מרשותי, אחר כך, אין לי איתו כבר, לכאורה, שום דבר. זה ביאור. גם יכול להיות ביאור. אם כן, יש לנו שתי אפשריות להגדרת המושג ביאור. אנחנו רואים שבתורה, גם ביחס לחמץ, מחלקו רבותינו. יש כאלה שאומרים שחמץ, המצווה שלו זה באמת להוציא אותו מן הבית ולהעמיד אותו לרבים או להפקיר. יש כאלה שאומרים שהמצווה היא לא רק להפקיר אלא לפרוק. באמת, מה שאתה אמרת, אלו שני ביאורים באלף, במילה ביאור בעין, מה הגדרה של ביאור? האם ביאור הדבר או ביאור הרשות מהדבר הזה שעשו? אבל בואו נראה מה כתוב בתורה. בתורה לא כתוב בעצם במפורש המושג של ביאור. בתורה פרשת בהר, שמדברת יותר על קדושת השביעית, נאמר שם, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולענפיך, לבחירך ותושבך הגנים עמך. כלומר, עכשיו כתוב הצד הפוזיטיבי שאתה צריך לעשות עם הפירות. בהמשך, ולנהנתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל כבר אתה לאכול. גם תהיה לך, לך ולענפיך, זאת אומרת, הפירות שביעית או קדושת שביעית מיועדת למאכל אדם, הסוג השני אומר, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול, זה מדובר שזה מיועד גם לבהמות שנמצאות בארץ, ואיך זה יהיה מיועד לבהמות, אם אני לא עושה פטר, לכאורה, אם אני לא מלקט את הפירות, אז השדות פתוחים, פרוצים, באות הבהמות, לא אוכלות. זה התפיסה הפשוטה של הפסוק. לא כתוב כאן שום דבר על פירות. כתוב רק שאתה חייב לאכול פירות שלי. אבל לא כתוב על הנושא ש...
הדין של פירות זה הדין של ירקות.
יפה. הדין של פירות בעיקרון, זאת אומרת, זה כל מה שהזכרנו כבר פעמים, פירות וירקות, לגבי דיני קדושת שביעית, זה אותו דבר. כלומר, סוג הקדושה הוא אותה קדושה. אבל זמן הקדושה שונה. כי בפירות, דיברנו, זה הולך אחרי חנתה, היינו בשעה שהפירות גדלים, מביאים חלק משמעותי מהפרי, ולכן פירות עכשיו למשל, פירות הדר, אין בהם קדושת שביעית, כי הם בעצם גדלו עוד בשנה השישית, הם פירות שישית ולא פירות שביעית, אבל עוד חצי שנה, אז הפירות כבר גדלו בשביעית, ואז יהיה בהם קדושת שביעית. אז הזמנים הם שונים. הדינים הם אותם דינים, אלא אם כן, כמובן, כאן אני רוצה להדגיש, זה דבר חשוב, לגבי הנושא של פירות שביעית וביאורם, אני קורא גם פירות של כהן התוצרת של שביעית, ברור שלפי ההלכה זה תלוי בעוד משהו. כלומר להלכה, תכף נראה שהכלל הוא שהביאור פירות שביעית זה כאשר הדבר קלה מן השדה. אז צריך לבאר. עכשיו, יכול להיות שיש פירות שכל הזמן נמצאים. אתה רוצה לדעת מה הדין שלהם, שמשתמרים. אבל אם הפירות הללו באמת קלים, או הירקות קלים מן השדה, אתה תדעת. אם כן, אמרנו שבתורה זה לא כתוב פורש. מה כן כתוב בתורה ומה המקור לכל העניין הזה שהם תראו? אם כן, יש לנו על זה מדרש שדרשו אבותינו, ומובא גם ברש"י בפרשת בהר, וברמב"ן בפרשת בהר. שם הרמב"ן בכלל מאוד מאוד מעריך בכל העניין הזה של ביאור. רמב"ן מאוד מאוד יסודי, שציטטנו אותו היום במקורות. כתוב ברש"י, והרמב"ן מצטט אותו, ולבנתך ולחיה. שאין ראשי עם חיה אוכלת, במה לא כל שכן, שמזרפיה עליך. חיה זה משהו בר. במה זה? במה מבויתת. כלומר שהיא גדלה בבית. עכשיו, אם חיה אוכלת, אם אתה נותן לחיה, במה לא כל שכן, שמזרפיה עליך, אז בטח שאתה יכול להכיר אותה. מה תלמוד לומר? ולבהמתך. לחיה ולבהמתך יש איזה קשר. בין חיות הבר ובין בהמות הבית, הקיש בהמה לחיה. כל מה שחיה אוכלת מן השדה, אתה מפעיל לבית מן הבית, קלה לחיה מן השדה, קלה לבנתך מן הבית. כלומר, יש כאן הקבלה בין הפירות שכבר קלו בשדה, אותם פירות, אתה צריך גם להוציא מביתך. במקביל לאותה הוצאה, לאותו סיוט, נקרא זה בעצם, בעברית היום פשוטה, לסיום העונה. אם אחרי זה איננו כבר בשדה, בעונה, זאת אומרת, זה לא רק שאיננו, אני רוצה להסביר, זה לא רק שאיננו שלא מוכרים אותו בשוק. זה לא מספיק. והפירוש הוא שלא נשארו בעצים פירות.
בשלב גידול?
בשלב גידול של העונה הזאת. יהיה לך פירות של שלב גידול של עונה אחרת, זה משהו אחר. אבל פירות הגידול של השנה הזאת, אם הם עדיין, אם הם למשל לא נמצאים בשוק, אבל בעצים עוד יש מה שנקרא, יש עוד כמה אשכולות של ענבים, יכול להיות עוד אשכולות של צמרים, יש אפילו עוד דבר מעניין מאוד, שצריך להדגיש אותו, עכשיו בתמרים, דוגמה טובה, התמרים, אתם יודעים, מי שרואה היום דקלים, התמרים הם מאוד מאוד גבוהים. והאלפי הדקל, החדריות של הדקל, הן מתפרסות, ועליהן יש את התמרים. לפעמים התמרים נופלים על הארץ, על יד עץ של תמרים, בטח לא צריך להסביר, ומי שגר בבאר שבע, שבכניסה של המצלם, יש שם תמרים, לא?
יש שם תמרים, כן.
מה?
כל מלא תמרים.
זהו. אז התמרים נופלות, פשוט על האחרי שהם בשלים, נופלות על המשטח של יד העץ, אבל אם העץ הוא גדול ויש לו ענפים רחבים, אז התמרים לא תמיד נופלות רק על הקרקע, נופלים על הקרקע, והתמרות נופלות על הענפים, ואז הן מתחבות בין הענפים, היד הענף יש כמה תמרים, לא הרבה, אבל יש כמה תמרים. זה מציל את התמרים. כלומר, גם אם נשארו תמרים לא על העץ, לא מחוברות, לא מחוברות, אלא נמצאות על העץ, ועדיין אדם שיכול לבוא, יכול לקחת אותם ולאכול אותם.
אני מבשל אותי.
מה?
אפשר להדביק. לא, באמת.
תראה, אנחנו לא, רגע, הכוונה היא, בואו נלך לסדר, הכוונה היא בצורה לא מלאכותית. זאת אומרת, אנחנו מדברים בצורה טבעית ולא מלאכותית. זה הנקודה.
במילות,
במילות. כן.
אבל
אני אגיד שנכון
פירות
באצטרה, באצטמרים.
אם זה גודל
בעצם
השביעית, זה מתחיל לגדול
בשביעית.
אז אין בעיה לאכול את זה כבר. סתם יש לי שואל.
לא, לא,
הבנתי
אותו
מה אתה שואל. כן, מה משנה אם יש פירות בתוך העץ או
פירות
בתוך העץ? מה
אני מחתים? לא, עכשיו נסביר. עכשיו אני רוצה להסביר. אם כן, בתורה, עכשיו אני מסביר לי את זה. הרכב התורה כתוב, קלה לחיה מן השדה, קלה מבין תחן לבית. כלומר, בעצם אתה צריך לחלות את הפירות שיש לך בבית, אם הם קלו לחיה שבשדה. זה חובת הכלים. מכאן המקור למצווה של ביעור. זה המקור. אבל בעצם מה לא כתוב כאן? איך אתה מחלק? לא כתוב כיצד הכילוי של מנתחן לבית. והרמב"ם כבר מאיר ואומר, הכילוי הזה לא פירש הרב מהו. רש"י הוא הרב, לא פירש מה הגדרה שלו. והרמב"ם מפרש, ותכף נראה זו שיטה, נשים לב, זוהי שיטת הרמב"ם ולא הרמב"ם, ששיטה לא שיטה אחרת, אבל למעשה אנחנו נגיד כמו הרמב״ם. כל הציבור היום נוהג כשיטת הרמב״ם. אולי לא יודע אם תימני, אני באמת לא יודע דבר אחד, אפשר לזכר, מה דין אם תימני נתקף אחר? תימנים שנוהגים לפי הרמב״ם. יכול להיות שהם נוהגים אחר. אני לא שמעתי, אבל כדאי להתעניין בזה. באמת, זה ינהגו אחר. ינהגו, אני לא מדבר שהם נוהגים, דבר שינהגו, כי כרגע הדרך, כן.
ושוב, אני חוזר לשאלה, מה קורה למשהו שהוא לא קלה? חממות. יש היום דברים, הנדסה גנטית.
כן, כן, כן. אז אני,
זה טבעי.
יכול להיות שזה יקרה כטבעי. זה יכול להיות שחשב.
מי שלא צריך חממה, חממה, אני מבין, יכול לקרוא איזה מלאכותי. אבל
יכול להיות שזה יהיה ממש...
יש שם עגבניות, זאת השאלה שלנו.
כן, נכון. אז נחזור להגדרה, קודם, מה זה ביעור? מה צריך לעשות ביעור? כן, בואו נאמר מהי שיטת הרמב"ן. שיטת הרמב"ן שהגדרת ביעור זה באמת הוצאת הפירות של השביעית מהבית שלי והעמדתם לרשות כל הציבור. נקודה. או, בלשון אחרת, מפקירים אותם. אבל אני אומר במפורש, זה יכול להיות שני דברים. העמדה לרשות הציבור, ויכול להיות הפקר. יש הבדל בין שני הדברים. זה לשון הרמב"ן, שיחלה הפירות אחר זמן מביתו להפקירם, הרמב"ן משתמש בביטוי הפקר, והוא ביאור שביעית שהזכירו החכמים בכל מקום. זה המושג של ביאור שביעית. כלומר, להוציא את זה מן הבית. למה? כי נסביר טוב, מה המטרה להוציא מן הבית? כדי שזה יעמוד לרשות מי? לרשות רבים. לרשות רבים, בדיוק. שוב הפעם, אחרי שאין, שזה קלה מן השדה, אז אני צריך להעמיד את זה לרשות הרבים. אסור שזה יישאר ברשות הפרטית שלי. זה מה שעשו. אומר רמב"ן, ואין העניין שיהיו הפירות אחר זמן הבירור אסורים בהנאה ובאכילה ומחויב לאדם. כלומר, הרמב"ן שולל את התפיסה, שאחר כך נראה שהיא תפיסה של חלק גדול מהראשונים, הרמב"ן שולל את התפיסה שפירות שביעית באורם פירושו דבר הם נאסרים גם באכילה וגם בהנאה. כמו חמץ שנאסר באכילה ובהנאה ואתה צריך לשרוף אותו, את הפירות שביעית אתה צריך לשרוף אותם אחרי שהם נאסרים באכילה ובהנאה. אומר רמב"ן, לא זה הכוונה. הכוונה היא ביאור אך ורק להוציא את הדברים מרשותך. אם כן, זוהי שיטתו של הרמב"ן. שצריך להוציא את הדברים לרשותי, לשונו, להזכירן. אבל זוהי שיטת הרמב"ן. לעומת הרמב"ן, עומד בפנינו דעתו של הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל, שהרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל באמת מסביר את החיוב של ביאור באמת בצורה שהביא אותה הרמב"ם. מה הוא אומר? אומר הרמב"ם כך, פירות שביעית אין אוכלים אותם מהם, אלא כל זמן שאותו המין מצוי בשדה. שנאמר להתחה, לבין תחר לחיה של ברכיך, תהיה כל צוותה לאכול, כל זמן שחיה אוכלה ממזה, מן השדה התוכל או של משהו בבית. כלל החיה מן השדה, חייב לראות אותו המין מן הבית, וזהו דור של פורקים. אומר הרמב"ם, כיצד, כאן שימו לב, היו לו גרוגרות שביעית בתוך ביתו. גרוגרות שביעית זה גרוגרות של שביעית ותאינים יבשות.
זה לא
דבילות. זה דבילות, אבל זה גם גרוגרות. כל מה שהאילנות, התאינים באילנות, בשדה, אוכל אותם. קלו התאינים מן השדה, אסור לאכול מותן של בית, אלא מבאר אותם. זאת אומרת, אפילו את התאינים היבשות, שכבר המצב שלהם שונה מהמצב של התאינים הטריות, התאינים הטריות נאכלות מיד ולא נשמרות, התאינים היבשות נשמרות הרבה זמן, צריך לבאר את התאינים היבשות מן הבית. דוגמה נוספת מאוד חשובה, זה שני המושגים הבאים שתרם בגלל עליהם. יין וענבים. מהענבים עשית יין, יש על היין הזה קדושת שביעית. מתי זמן הביאור של היין? לפי מה? לפי מה שקלו הענבים מן העצים.
אז בגלל זה כתוב היין ללא חשש שביעית?
מה?
בסוף ממש
מוזר, חשש שביעית. תראה, זה טוב, זה אחר כך נגיד. כל יום אני אסביר את זה. עכשיו, אותו דבר גם בשמן. שמן זית שיש בו קדושת שביעית חובה לבאר אותו בשעה שקלו הזיתים מן העצים בשדה.
ומה
עם
הנער של
חלניות? כל השפעים של הדבר? זה כבר אני מדבר, בואו נאמר, אני מדבר יש כל על מה שכתוב א' במשנה, ושם אנחנו רואים את העיקרון שגם אם הדבר משנה את צורתו לגבי דין הביאור, הכל הולך אחרי הפרי האורגינלי שנמצא בשדה.
ושמן, שמן סומסומים,
וגם כתוב במשנה.
זה דבר
שעד
כמה
שלא,
היא לא
קלה מן השדה.
מה זה, כמה,
גדים
את כל השנה
סומסום. אני לא חושב. אני לא חושב, אני לא יודע. צריך לבדוק בדיוק בלוחות.
שמן, שמנים באמת כאלה פרים, אפשר, אם צריך.
שמנים, צריך לבדוק כל אחד. עכשיו, במשנה כתוב בעיקר על יין, זאת אומרת על ענבים, על זיתים ועל תמרים או
תמרים.
זה בעיקר. הבעיה היא, אני כבר אקדים קצת אולי במוחר המונדה, בואו למה, הייתי שאל אתכם, רגע, שאל אתכם, זאת אומרת, היום, למשל, עכשיו, יש לנו את התאמים, את הענבים, הנה זה שוק איזה ענבים, זה שם,
בשנה
שעברה, אין על זה עוד תשעת שלי.
עכשיו נגיד,
רגע, שאל תאר, עכשיו נגיד, פחות או יותר, נגמרים הענבים. מתי הייתם אומרים שעונת הביאור של הענבים והיה אל מן הבית?
בדיוק
עוד שנה. אם זה עוד שנה.
בדיוק עוד שנה, כשהרבה פירות זה מתחיל לביטו
משפט. בסדר, אז מתי זאת אומרת, בעוד שנה בערך
נכון? עוד שנה.
אז מתי אתה אומר שיהיה הזמן הביאור?
האמת היא עוד שנה.
רגע, בסדר, בסדר, אבל הענבים, מתי אתה אומר? זאת אומרת, הענבים שיצלחו בשנת תשעים,
תשעת,
ומתי יהיה הביאור שלהם? בתשעי סמכת, מתי בערך?
חנוכה.
חנוכה. ככה היית אומר. כך גם היית אומר. אם היית אומר חנוכה, היית אומר חנוכה, הייתי אומר, מה? כבר אין לנו נגיד. אבל נגיד, עוד יש אולי פה ושם. טוב טוב, אז אני יודע לך משהו, שזה הבעיה. במשנה כתוב, שמתי הוזמן ביור הענבים? בפסח. פסח תשע"ט. כלומר, מהמשנה יוצא שעד מתי נשארו להם ענבים בשדות? עד פסח. רגע, רגע, רגע. ככה במשנה. המשנה לא חלקת. נשארו ענבים, על כל פנים, זה היה זמן הביאור. יש אפילו שתי דעות מאוד מעניינות. כתוב עד הפסח, יש לה שאלה יסודית מאוד. מה זה עד הפסח? פסח זה יכול להיות לא ערב פסח, זאת אומרת עד ראשון שלך, זה יכול להיות עד הפסח עד אחרון שלך, אבל זה כתוב במשנה שזה הזמן של ביאור. מה? רגע, אז אולי תגיד, זה יכול להיות שאולי פעם הנביא נשארו יותר
לידת הדורות.
הנביאים אז היו יותר נצטרו, אני לא יודע.
ירידת
הפירות. לא, רק אני רוצה להגיד. מה השאלה היא כרגע, וזה כבר מה שאתה בעצם התחלת לשאול. מה היה צריך להיות לו מתי זמן, למה יקרה? מתי היה צריך להיות לו הזמן הביאור של הנביאים?
חנוכה.
יש מהראשונים שקבעו שהכל הולך לפי הזמן והמקום. כך הם אומרים. זמן הדור הולך לפי הזמן והמקום. כך קבעו חלק גדול מהראשונים. רגע. אף על פי כן, רוב הפוסקים אומרים שאם המשנה נקבע זמן הוא מוגדר, כאן הולכים לפי מה שהמשנה אמרה, אפילו שאנחנו לא רואים ענבים בינינו בקרמים שלנו. אני אומר, זה דעת רוב. כן.
שאלה ראשונה, לגבי השנים. אבל הענבים שבעצם גדלים בשמיטה מבחינתנו, זה רק הענבים שגדלים, שיגמרו לגדול עוד שנה, לא עכשיו.
נכון.
אז בעצם, מותר צריך לבאר אותם את הענבים שגדלים, כך שצמתת. תרשי
נעין. לא, ענבים יגידו תרשי נתמך.
חת,
ואז בתת, זאת אומרת, הם תקטוף אותם בתת, ואתה צריך לבאר אותם בסוף תת, או בסוף תת תרשו דבר, בחורת של תת, שזה פסח של תת.
פסח של תת, יש חצי שנה
עד ש... כך הסדר. זה לפי המשנה. אבל אם נגיד שמה שאותם ראשונים אמרו, שצריך לבדוק כל מקום לפי איתו וזמנו, לי היה מסתבר שהיום אנחנו צריכים פחות או יותר בפסח, בחמש וחנוכה.
אוקיי, עכשיו שאלה שאלה.
זה רק דוגמה, זאת אומרת מה שאני רוצה, אז אני לא יודע אם זה השתנו הטבעים, השתנו הצבעים מפעם להיום, או עכשיו אנחנו ראינו עוד איזה מקומות, כמו שגיל יונסון בערבה.
הרסימון.
אני את הנושא הזה כבר הרבה זמן מתלווה, ואני אמרתי.
שאלה שנייה, דברים כמו בירה, שאור,
זה נוסעורה
מוחמצת, כל
הדברים
כאלה.
אם זה נעשה את הדברים שאני רוצה לתארץ, יש לנו בשב שלי.
בננות
מיובשות. בננות מיובשות, בטח.
אני מדבר על דברים שפיקים הלאה.
אז תראה, אם...
תרופות מגרים
של הפקה. חכה. תרופות אסור לך לעשות מפה.
למה? אם דבר שעושים, זה דבר שעושים אותו
כאלה. האם זה השימוש היחידי שלו?
אם זה אחד השימוש שלו,
אני מקווה. אם זה שימוש שמשאיר את קדושת שביעית, אז עד זמן אחד, טוב, תהיה לנו פה. אני מניח, בוא נאמר, שהבדלתם שנותנים מכשר לתרופות, השתדלו שבמקרה כזה, בוטי, הם לא יעשו תרופות מפירות של קדושת שביעית. לא, בגלל הביאור, בגלל הביאור. כדי לתת מכל הבעיות. אבל בעיקרון, אתה צודק, לא יצאו שיש תרופה. מכזה פרי, ירק, שיש עליו דושת שביעית, אז צריך לפתור סוף זמן שימוש בזה, סוף זמן ביאור, וכך היתר מחירה נגיד כך. ואז היתר מחירה אוכל להשתמש בתמיד, למי שלא חובר היתר מחירה, אז עד סוף כך וכך. נכון. אין לך נראה.
ואותו דבר נגיד לגבי בירה שמפיקים השנה מסעורה?
אין, כן, אבל כאן... אני כבר אמרת לכם פעם אחת שאני שאלתי יצרן של נחם.
הנחם נגמר
טוב
כמה
זה משקר? שאלתי יצרן של נחם של אחר. תגיד לי בבקשה, יש הבדל בין קמח תוצרת הארץ, קמח תוצרת חוץ לגבי ברכה אחרונה. אני רוצה להפיל איזה התייחסות אצלכם אצל המחרים והקצרון של המספקים ושפקים בין קמח של תוצרת הארץ לתוצרת חוץ. התשובה הייתה לא. התשובה הייתה לא. זה יכול להיות הרבה ששעור שעושים מה שאתה אומר מכל מיני דברים, יכול להיות איזה קמח תוצרת חוץ, אבל זה לא בדיוק.
אני חושב להגיד את
אותה בירה שתוצרת. בואו, כן. לא יצאה. מה שאני רוצה עוד רשתות.
כלומר, כל דבר שמופק בעצם
מתפורות שביעית? מדבר שיש בו קדושת שביעית, יש בו דין ביאור.
ואם מערבבים?
תכף. אם מערבבים. קודם כל, אני קודם כל מרזוי שיטה רמב"ן. אבל הרמב"ן בעצמו נגיד, וזה מה שחלתי לומר ותפת את דברי הרמב"ן, הרמב״ם חולק על הדברים. הרמב״ם אומר, היו לו פירות מרובים, מחלקן מזון שלוש סודות כל אחד ואחד, ואסור לאכול אחר הביאור בין לעניים בין השם. הרמב״ם ראשי פה קובע שאם הגיע זמן הביאור, אסור לאכול את הפירות. א', כלומר הפירות הללו, מוסר מהם דין, אכילה, או מאות. והרמב״ם, ואם לא מצא אוכלים בשעת הביאור, זאת אומרת, אם לא מצאת האנשים לתת להם לפני הזמן, הזמן של הביאור, כלומר, אתה לא יכול לתת ולחלק לאנשים שאוכלו, שורף באש, או משליך לים המלח, ומעדן לכל דבר שמעלה. כלומר, שיטת הרמב״ם, שביאור ההגדרה היא שריפה או עיבוד החטא. בניגוד למה שאמר רמב"ן, שהגדרת ביאור והפקרה או הנחה לאנשי רשות לכולם, הרמב"ם סבור שזה אסור באכילה, שורפים או מעמדים את הזכר. זוהי שיטתו של הרמב"ם. עכשיו אמרתי, זוהי שיטת הרמב"ם. הרמב"ן שואל על הקושיה מאוד מאוד מעניינת, שאני לא רוצה להיכנס, אבל... אני אומר את הקושיה, כי זה כן חשוב לדעת. הרי הרמב"ם חולק על הרמב"ם, מאיפה הוא לוקח את העוצמה... מאיפה הוא לוקח את העוצמה לחלוק על הרמב"ם? אומר הרמב"ן על דברי הרמב"ם הללו, בצורה מאוד מאוד פשוטה. הוא מביא ראיה שהרמב"ם לא צודק. יש לנו משנה במסכת תמורה שמחלקת בין נשרפים ונקברים. כלומר, יש איסורי הנאה שאותם צריך לשרוף, דברים שעושים הנאה שאותם צריך לשרוף אותם, יש איסורי הנאה מדברים שצריך לקבור אותם ואין צורך לשרוף. אלו שני סוגים, אפשר לחלקת בין הנקברים ובין הנשרפים. כי נשרפים, פרושו הדבר שאסור לך להשתמש אפילו בתוצאות של הדבר, כי זה עדיין הנאה, אתה מציג הנאה מגוף הדבר, ואילו נקברים, פרושו הדבר, אל תראה את זה, אם זה יבצבץ החוצה ויצא, הוא אומר, אתה קברת את זה, אתה עשית את שלך. זאת אומרת, יש גם שני סוגים. שאל הרמב״ם, קושיה עצמה לרמב״ם. אם לשיטתך, באום פירות שביעית, זה צריך להיות על ידי שאתה שורף את פירות השביעית, או מאבד אותם בפועל, היינו משחית אותם מצורתם, אז זה היה צריך להיות מופיע כאחד מהסוגים של, נאמר, הנשרפים בין כל הדברים שעשורים בנה. כי היה צריך לשרוף אותם. זה לא מופיע שם בראשי. אם זה לא מופיע, אומר רבן, יש ללמוד מהמשנה שפירות שביעית לא נאסרים באכילה, ועל ידי כך הם אסורים באכילה, בהנאה, ואתה שורף אותם, אלא אתה אך ורק צריך להוציא אותם החוצה. זה עיקרם של פירות שביעית. להוציא אותם ולהפקיר אותם. אבל, אחד, מוסיף הרמב״ם עוד משהו. וזה הגדרה חשובה יותר. אין פורשו דבר שאתה רק רוצים מן הבית ושווה בבית שלך. פוך. אומר הרמב״ם, הוא צריך לברם מרשותו ולהפקירם לעניים לכל אדם, כעניין ביארתי הכל בשביל הבית. הוא אומר, שעניים, כתכן שנינו, העניים אוכלים אחר הביאור, אבל לא עשירים, דברי רבי יהודה. יש מחלוקת אם עניים אוכלים אחר הביאור, וגם עשירים, או רק עניים. רבי יוסי אומר, אחד עניים, אחד עשירים, אוכלים אחר הביאור. מהרמה, ניתן מפורש אחר הביאור, מותר לאכול את פירות שביעית. פירוש עניים, כל שבתו, עכשיו הוא אומר, מה זה עניים? עניים זה אם לקחו אותם מהשדה מההפקר. עשירים, הוא אומר, זה בעלי השדה, לא השאלה אם אתה, רב, יש לך הרבה נכסים, אתה עני מבחינה כלכלית, או עשיר מבחינה כלכלית, אלא השאלה היא, מאיפה אספת את הפירות הללו? אם אספת אותם מהשדה, אתה נחשב, משדה לא שלך, אתה נחשב עני. אם אספת את זה משדה שלך, אתה נחשב עשיר, ולכולם מותר לאכול אחר הביאור. של הרמב"ן, הרי אתה אמרת שצריך לאכול. צריך לסוף, זה אתה יכול לאכול אחר הביאור. אם כן, רק אסכם. הרמב"ן מביא את דעתו של הרמב"ם שחובת ביאור, פורשו לבר חובת שריפה של הדברים או עיבוד שלהם. זה דעתו של הרמב"ם. והרמב"ן מוכיח שלא כדעת הרמב"ם משני מקורות. א', מעצם העובדה שכתוב שיש לנו סוגים של ישראל נשרפים ונקברים, ולא מופיע שם בשום אופן שביעית לאחר זמן הביאור. אז סימן שהיא לא נשרפת ולא נקברת. זה ראיה אחת. ראיה שנייה, הוא אומר, הרי במשלח כתוב של אחר הביאור אפשר לתת אותם לעניים לדעה אחת ולדעה השנייה אפילו לעשירים שיוכלו אותם. פירושו של דבר שאחר הביאור אתה עדיין יכול לאכול. והרעיות של הרמב״ן נגד שיטת הרמב״ן.
לפי הרמב״ם, אי אפשר לעשות משהו כמו אוצר הארץ, כמו זה תמיד רצה לזרוף
ברגות. תראה, יפה, אבל בוא נחזור. כבר, בדיוק מה שאתה. לפי הרמב״ם, א', אנחנו, זה, אני חושב שלא הייתה בשיר שדיברנו על אוצר הארץ.
כן, זה הרמב״ם.
לא הייתה. לא משנה, אני רק אומר. הרמב"ם לא עושים מאוצר של דבר. ברמב"ם זה לא מופיע. זה הזכרנו, שברמב"ם זה לא מופיע. כל העצה של אוצר הארץ לא מופיע ברמב"ם. אז ראשית כל, אם זה לא מופיע, אז כנראה, או שזה לא שמיש, או שרמב"ם אומר שיש שם חידוש מיוחד. בזה שאנשי בית דין הולכים להקפיד. אין שם חידוש. אבל באמת, הוא צודק, וזה חשוב מאוד. נגיד, מי שיקנה פירות מאוצר הארץ, או יקנה יין מאוצר הארץ, או מאוצר הארץ או מאוצר בית דין. לא, כאן לא, אני משלם. הרי, בדיוק השבת, ישבתי בחוג המשפחה. אנחנו רואים בקבוק יין, אני מסתכל מה כתוב. מוצר בית דין, מהשביעית הקודמת. כבר עבר זמן הביאוף, לפני שש שנים, כן? אוקיי, זה הרי איך אפשר לקנות את זה בבית? התשובה היא, הם ממי קיבלו את זה? מאוצר בית דין. כלומר, הם, כל היין הזה הוא שובק עליהם, הוא הוצא על ידי בית דין, בית דין שהיה לו אוצר של יין, והוא מכר, לא מכר, זאת אומרת, סיפק בכמויות, רק את מחיר העלות של ההוצאות של המגדלים, ולא את הרבה יותר היין היה, בינות היין היה הרבה יותר זול. באמת היה יותר זול. בינות, בשביעית הקודמת היין היה זול מאוד. יכול להיות, אבל אני רק אומר, אז אם כן, זה נשאר עד עכשיו, הם לא צריכים להפקיד את זה כאן. כי בתור מה הם קיבלו את זה? הם קיבלו את זה בתור פרי של שביעית. פרי של שביעית שהאוצר נותן להם. כלומר, הם כאלה מקבלים את זה בתור אדם זר. אתה מקבל את זה בתור אדם זר, אין לך חובה להוציא את זה מביתך. אם אתה עשה את זה מן השדה, או הבעלים עשו משדה של מישהו אחר, או הבעלים עשו קצת משדה שלהם, עכשיו אתה צריך עוד פעם להתנתק מחדש. ואז אתה צריך להוציא את זה ולהפסיק. אבל אם אתה קיבלת את זה מאוצר בית דין, אין לך שום צורך. כל מה שאתה קיבלת, קיבלת בתור לסיפוק הצרכים שלך, עכשיו תחזיק את זה בבית שלך עד 120. ושיטת הרמב"ן, זה לא כתוב ברמב"ן. כלומר, הרמב"ן, אוצר בית דין, זה מחדש את זה דין, שאתה לא צריך לשאת, לבאר את התורות הללו. ברמב"ן זה לא כתוב. מובן? אז הרמב"ם בכלל אוצר בית דין לא כתוב את זה. דרך אגב, לכן אני חושב, יש אומרים, אני חושב שזה, שהרב אליהו גם אומר, מעדיף אפילו לפעמים את היתר המכירה, בגלל שהוא לא סומך על אוצר בית דין, כיוון שברמב"ם זה לא מופיע. טוב, רבותיי, אני לא אמרתי שתי מגול זה הרב אליהו.
אני רק... אני לא צריך
להביא את זה לפוליטיקה. לפוליטיקה, אתה... אל תראה, בוא חשב.
בוא נביא את זה לפגעת, שרב הוא...
כן. אם כן, זה שיטתו של הרמב"ן. הרמב"ן אומר שמפקידים את הפירות אחרי והגיע זמן הביאור, ונותנים אותם לכל מי שרוצה. עכשיו, מה כן כתוב? זה כאן חשוב מאוד. אבל מישהו לא ידע שצריך להפקיד, למשל, אז הוא עדיין אין לו חובת הפקרה, כי הוא לא יודע, הוא לא יודע שהגיע זמן הביאור. הפוך, מי שיודע שצריך להפקיד ולא יפקיד, כאן חכמים אוסרים את הפירות שלו, את הפרי הזה שצריך להפקיר אותו, את היין שצריך להפקיר, אומרים, חביבי, לא הפקרת, כאלה זה יהיה אסור בהנאה באכילה בנה. כלומר, בגלל שאתה לא הפקרת, חכמים אוסרים. כלומר, לא שבאותו רגע שקלה לשדה מן החיה, לחיה מן השדה, זה נאסר עליך, הפוך. זה לא נאסר עליך, אתה צריך לתת את זה לכולם. אבל אם אתה ממשיך להתלהב כסף ובתור שלך, בתור בעלים, אז חכמים אוסרים עליך את הדבר, ויותר מזה. ברמב"ן יש ספק גדול, אני אומר במפורש, הרמב"ן יש לו צד ש... אולי אומר, שון הרמב"ן כאן, ייתכן אומר שכל העניין של ביאור, כל העניין של ביאור, הרמב"ן רוצה להגיד שאולי זה רק אסמכתא מדבריהם. זאת אומרת, חובת ביאור, אולי זה רק מדרבנן. יכול להיות ודאי שמה שזה נאסר, זה לדעת הרמב"ן, זה מדרבנן. לעומת זאת, לדעת הרמב"ן, זה משמע שזה דין דאורייתא, שהפירות נאסרים לאכילה. כלומר, השאלה כאן, מה הביצה ומה התרנגולת? לדעת הרמב"ן, כתוצאה מזה שלא קיימת את ההלכה, אז הפירות שלך נאסרים, לדעת הרמב"ם, עצם העובדה שהגיע הזמן, זה כבר עושה. מה ההשלכות מזה עוד דבר? וזה חשוב מאוד, תשמעו טוב. אם באמת בן אדם סומך על היתר המכירה, ומחזיק אצלו יין של שביעית, בגלל שהוא סומך, או פירות של שביעית, הוא סומך על היתר המכירה. הגיע הזמן הביאור, מה הוא אומר? אני לא צריך לבין. כי אני אומר ש... אין בזה קדושה שלי. עכשיו, אם אתה קונה ממנו, מותר לך לאכול. כי הוא לא היה עבריין. הוא חשב שמותר. הוא על פי הלכה, היה מותר לו להחזיק את זה. אתה, אם אתה תקנה ממנו, מה אתה צריך לעשות? לבאר את הפירות לרוצה שכן מותר. כי אתה סובר שזה אין בזה קדושה שלי. כלומר, הידיעה שזה קדוש בקדושת שביעית ועליך זה אסור, זה מחייב אותך להפקיר. אתה יכול להפקיר את זה עכשיו, למרות שזה מה הביאור היה לפני חצי שנה. אבל אתה קנית את זה כרגע מאדם ששמח על יותר המכירה, או חשב שזה, נגיד, תוצרת חוץ ופתאום התברר לו זה תוצרת הארץ, אין בעיה, אתה יכול לקנות את זה, אבל כעת אסור. ברור? כלומר, לדעת הרמב"ן, האיסור הוא האות, הידיעה והחובה להפקיר היא אוסרת את התורות. לדעת הרמב"ן זה בדיוק הפוך. לדעת הרמב"ן, עצם מה שהתורה אמרה, לבאמך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תורתה לאכול, אז עד אז התורה אמרה, עד אז מותר לך הדבר
לאכול.
לא, זה עד אז מותר. אחרי זה, כי התורה לא רוצה לך את הפרי. התורה נתנה לך את זה בו, באותו רגע שזה ניתן, אתה כחלק מהאוניברסל, מהבהמות החיות, וגם את הבן אדם. אני אומר בצחוק הזמן, אבל זה ניתן לכולם. אם עבר הזמן, זה לא ניתן וזה עובר. זוהי מחלוקת הרמב"ן, הרמב"ן והרמב"ן, בעניין הזה של פירות השביעית ובהמה של פירות. עכשיו, מישהו מכם אמר לי קודם, אני חושב שחשוב להדגיש, באמת הערה יפה. אם לדעת הרמב״ם, שחזת הרמב״ם מדאורייתא ומותר, איך אפשר אחר כך להפסיד את זה? הרי לכאורה יש לזה קדושה שלי. שושתיה, אתה מישהו תהיר את ה... שומעת את הנקודה הזאת. התשובה היא כנראה, התשובה היא לדעתו של הרמב״ם, שאם חכמים עושים את הדבר בשימוש, אז יוצא שטריה, זה כבר לא ניתן לכם. חכמים יכולים להגיד שזה לא אסור בשימוש. לך, אתה צריך לאכול את זה. אבל חכמים יכולים להגיד שאם זה כבר אסור לך בשימוש, מותר לך לשרוף את הדבר. לדעת הרמב״ם, מכיוון שזה אסור כבר בשימוש, אז אין לך דין של קדושת שביעית, כי הרי קדושת שביעית זה נועד בשם שימוש בדבר. אם זה לא נועד בשם שימוש, אז אין לך קדושת שביעית. זו המחלוקת וזה הדעות הבסיסיות, אני אומר מפורש, הבסיסיות בתפיסה הזו של קדושת שביעית בדין הביאור. מוכרח לומר רק עוד דבר, הדבר אחד ראשית כל. ראשית, התלבטתי ואמרתי מקודם שני דברים, או שהוא צריך להפקיר את הפירות, או לתת את הפירות ברשות הרבים. כלומר, יש כאן שאלה מאוד מאוד מעניינת. האם צריך להגיד שהפירות הללו שהיו אצלי בבית וכעת אני מבאר אותם, אני צריך להגיד שאני מפקיר אותם בפה מלא, וכל דיני הפקר נאמרו בהם? כלומר, אני צריך להוציא אותם מרשותי, ואז יש כאן עוד הלכה. הלכה היא שאם אדם מוציא ברשותו דבר ורוצה להפקיר אותו, לא מספיק שיגיד, זה מופקר לכל מי שרוצה, וכל מי שרוצה יכול לבוא ולקחת, אלא על החי, מלבד בחמק, צריך להפהף, כן, צריך להיות לפני שלושה אנשים. וההסבר, אבל הסבר פשוט. שעמוד עצב שגיד, הארגז הזה, שמצאתי בבית, אני מסכים אותו.
מי ידע?
אף מי יודע.
הפתלה?
מי יודע? ואז, את הבטן, יכול לעבוד עליהם בעיניים, זאת אומרת, לעשות את הדברים למריטאים. אתה אומר, מה נזכר? שאלו אותך, הפקר? כן, נזכרתי את זה, מה השאלה? מה הזכרת?
במחסן.
נשארת במחסן, כמעט הדלת, כמעט מעולה, אבל אמרת, כל אחד יכול לבוא ולקחת, אם יהיה לו מפתח מתאים, או אפילו לא יהיה לו מפתח מתאים, יחשוב שאפשר להיכנס, לא יחשוב ש... מי חושב שאפשר להיכנס לבית? נזכרתי. זה לא כלום. זאת אומרת, זה חסר, כמו שאנחנו דיברנו כל כך פעמים, חסר בהחלטה שלך, מה שהמושגים החלטים חסר, בגמירות דעתך, כדי שהדבר הזה יהיה תקף, יהיה משמעותי. ולכן, זה לא כלום. אבל אם אתה אומר לפני שלושה, אז כבר אנשים יודעים מזה. הזכרת כל מיטות במיטב רבה באפיקלטה, אם כי שם זה גדרים אחרים, אבל אפיקלטה זה, שלושה זה כבר פרסום. בגמרא כתוב למשל לפרסם הלכה, צריך לפעמים לפני עשרה. אבל כאן, שלושה אנשים אמרת, אז ראשית כל זה מפרסם. והאמת שגם פעמים אני עשיתי דבר כזה. כאן שהזכירו יין של שני, הלכתי לקחתי רק בקבוק אחד. לא את כל הקרטון, זה היה עוד תרבידים, אבל בקבוק אחד. למה? כדי שאדם ירגיש שמה שהוא אומר, זה רציני. הנה הוא גם נשים בעבר. זה לא יודע.
המפעל של אוסם.
מה?
המפעל
של אוסם. על כל פנים, על כל פנים בהחלט, בהחלט הדבר הזה הוא עקרוני לגבי דיני הפקר. ההפקר היחידי, לא הפקר היחידי, אבל באמת בחמץ, לא חושב שאתה לפני שלושה, כאן עובדים הראשונים שזה, כשאיסורו הוא כל כך חמור, אז עצם העבודה שאדם מפקיר, אנחנו כבר מניחים שהוא אומר, עושה את זה ברצינות. אבל בעיקרון, הפקר צריך להיות לפני שלושה. אבל, ואם אנחנו אומרים שצריך הדבר להיות הפקר בדיני הפקר. אבל בתוספתא שהרמב"ן מביא, לא, זאת אומרת, זה תוספתא במסכת שלי, כתוב כאן כך, כתוב התוספתא, אם הגיע שעת הביאור, מחלק משכניו וקרוביו ומיודעיו, הוא מוציא, הוא מניח על פתח ביתו ואומר, אחינו כל בית ישראל, כל מי שצריך לטעון לבוא ביתו. שימו לב, מה כתוב כאן? לא כתוב כאן מה? לא כתוב כאן שזה? לא כתוב כאן שאני מפקיר. כתוב כאן אחינו, כל בית ישראל, כל מי שרוצה לטעון, יבוא ויתור. רגע. אתה רוצה להגיד אותו דבר. לא, לא אותו דבר. בצד המשפטי, זה לא אותו דבר. הפקר פה אותו דבר, זה כבר לא שגיד. זה הפקר. כל מי שרוצה ליטול יבוא ויתור, מבחינה משפטית, זה ודאי יכול להתפרש, ובר אומר, אני לא אמנע מאף אחד שיבוא לקחת, שיקח את זה. כל אחד יכול לבוא לקחת. אבל, זה אדם שלי. וזה ההבדל. זה ההבדל הקטן. וזה הבדל גדול. כלומר, כי לא הזכרת, עכשיו, כאן השאלה, מה צריך להיות בפירות השביעית הללו? האם בפירות השביעית הללו צריך שזה לא יהיה בבעלותי, וזה המושג של דירוף, אותה מרשותי לשליטת הרבים, כלומר לבעלותיו של הרבים זה הפקר, או הפירוש הוא, והוא פירושו דבר, אני צריך לתת לכל האנשים אפשרות לקחת. אם אני צריך לכל האנשים אפשרות לקחת, זה כבר מסכים. או נקודה נוספת, אני כאן רוצה גם להדגיש. אם אני לא אסכים, אבל באמת אני רוצה את זה לרשות הרבים, בואו נאמר, לא לאמצע הכביש, כי אמצע הכביש היום זה בעיה אחרת. כן? אבל נגיד, אני אביא, עשינו את זה במקום שנמצאים שם אנשים, גם כולם יהודים, אבל אנשים שהם יראו פירות, מונחים ככה באמצע החום, תוך כמה דקות זה לא יישאר. אז האמא, וכן, השאלה היא, זה מבחינה הלכתית. אם אדם שם מקום כזה, מה הדין של הדבר? זה הפקר או זה שלא? מה אתם אומרים? אדם שם דבר ברשות הרבים, אבל לא הפקיר. אבל ברור שעוד כמה דקות זה לא יישאר. זה שלא עד שזה יילקח, או זה בערך לא שלא.
בזמן שבא מישהו בא לקחת, נגיד רב סתם, אני אבוא לקחת. מתי אני אעשה את הקניין? זה עוד לא שלו, זה כמו דקות.
זה דקות, אבל השאלה אם זה שלו או לא שלו, אתה יודע.
אבל אם
זה
שלו,
אבל
זה שלו.
אבל זה עבודה שנעשה דקות.
זה היה כמה טוב, אז זה השעת עוד דבר, זה לא רוצה להיכנס היום.
זה לא יפקר
אותם
שזה
כמה
שעבר.
אז השאלה מה? אתה אומר כל מקום משהו בן אדם, אבל זה לא קשור כל כך. או בגיתור.
זה לא משנה בכלל, כי זה לא קבוע על כמה דקות. יש לך תאריכים בין זה לזה זמן ביום, נכון? אתה שם את זה באמצע, אז כמה דקות אלה שיכול להיות שזה עדיין שלך, מה
זה תגידו? זה לא שלא אכפת, אבל בוא נאמר, זוהי שאלה יסודית. שאלה יסודית, וכאן מה שאני מתכוון לומר, יכול להיות שיש הפקר בפה, ויכול להיות שיש הפקר בהתנהגות. וגם, לא יודע אם תכון, אבל ההתנהגות היא, אני מזכיר את זה בגלל שאני מתנהג את זה, כאילו זה לא שלי, זה גם מתנהג. אני סבור, זאת אומרת, סבור לדבות שאלה, שלא נכנס היום, מה המצווה לגבי התנדות או פירות שיש לך. בכל פנים,
אני יודע שאתה לא מספץ חיים לשנה, ובגלל שלא משמיטה, כאילו לא עושה מסדר.
מה?
כאילו מספץ חיים, לא נוגעים מסדות שלהם השנה.
בסדר, לא נוגעים מסדות, השאלה היא אבל, אם יהיו שם פירות, הם צריכים להפקיר אותם בפה.
זה הכל
מופקע, פתוח
שם.
הכל מופקע, אז עכשיו השאלה, שוב, הם צריכים להגיד, או אתם עובדה שפתוח.
נראה
לי סוגע פי, זה אתם עובדה שפתוח, זה לא מספיק. יש כאלה שאומרים שעצם העובדה שהדברים הם ברשות הרבים, גם זה הפקר. כמו שאתה אומר, אני מתכוון בדעתי עכשיו להפקיר, מה אני מתכוון לעשות בזה? אני כבר כאילו...
זה במיקום.
יכול להיות, יכול להיות.
אז קודם כל... אז שדה נתון שבאמצע שום מקום, גם אם נזרוק את זה, יכול
להיות שם חדושה, יש עוד חמישה חודשים. זה נכון, זה נכון, אבל אם זה לא נטוש, לאיפה, אני מדבר על דבר שהוא ברור שאתה מכן. על כל פנים, השאלה הזאת...
הם קוצצו את זה, אני לא צחקתי,
אני אומר... טוב, אנחנו לא מדברים על ההתקפה, על המשל שאנחנו חיים בפחד מהערבים, את פחד מול...
בתוך הבתייה,
כבר שמו... אנחנו... על כל פנים, גם זוהי שאלה, זה דיון בפוסקי דורנו. אם צריך להגיד לשון הפקר, או מספיק שאדם יגיד שזה ניתן לכולם, ואפילו אם הוא יניח את זה במקום ניתן לכולם, גם זה יכול להיות שמחציא אותו כדי חובת ביאור. על כל פעמים, זוהי שיטת, אני אמרתי, שיטת רש"י והרמב"ם שהם שתי השיטות המרכזיות. יש כאן עוד פרטים, וברש"י, רמב"ן רוצה לפרש רש"י על שיטתו, רש"י מוסיף שצריכים את זה במקום בריסת רגלי חיה ובהמה. זאת אומרת, לא רק לשים את זה ברשות הרבים, להוציא את זה לביתי שכל אחד יוכל לקחת, אלא בריסת רגלי חיה ובהמה, והרמב"ן רוצה לפרש ברש"י, רמב"ן מדבר על רש"י ואומר שכוונתו של רש"י זה באמת עוד ריבוי במיקום של מקום ההפקר. לא מספיק סתם שאני אניח את זה ברשות הרבים.
ברחבת הכותל.
כך אומר, מפקירם במקום בריסת רגלי אדם ובהמה, שמפקירם גם לחיה גם לבהמה. לא רק שבני אדם יכולו לקחת, אלא גם לחיה ובהמה. כך תבואו, זאת אומרת, רש"י זה עוד אלמנט נוסף בנושא של ההפקר, לפי תפיסת הרמב"ן. יכול להיות שיש אחרים שחולקים על רש"י, על כל פנים ההפקר, לכל הפחות, רש"י מצד אחד, הרמב"ם מצד אחד, הרמב"ם מצד שני, ורש"י עם תוספת כלשהו, וההשלכות שדיברנו, וההשלכות שלפי זה יש גם לנושא הזה שאם אדם שלא ביער, מה דינו בדברים האלה. וזה נסתפק בעזרת השם היום. נצטרך עוד לבאר עוד נקודות, אבל בעזרת השם זה כבר בשיעור הבא. או הבא או אחריו. אני אומר הבא אחריו, אני פשוט עוד לא יודע בדיוק את כל ה... סידור הבא.